כף ג' כן, פרק כף ג' פסוק כף ג' כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. דיברנו על זה שיש שני אופנים לראות את האדם. אפשר לראות את האדם כנחש, אפשר לראות את האדם כנפש, נדייק, נפש חיה. מה ההבדל בין שתי הגדרות? אם אני נחש, אם אני נחש יותר נכון, פירוש הדבר שאני בעל חיים משוכלל. כלומר, הרבה הרבה יותר חכם מקוף, או מדולפין אפילו. הרבה הרבה יותר חכם. אבל בסופו של דבר, חכם. כלומר, קוראים לזה השכל הטבעי. השכל הטבעי, מה הוא מלמד אותנו? הוא מגלה לנו את הנעלם. כלומר, הוא מלמד אותנו לנחש. או? לכן, השכל הטבעי מכונה בתורה בשמו נחש. הפעולות המנסות לקצר את הדרכים אל ידיעת האמת נקראות נחש, מלעל, קסמים. אבל בסופו של דבר מדובר בכוחות המצויים בטבע המציאות. כן, מה אתה רוצה? לא, לנחש הכוונה לגלות את הנעלם. אני נותן הגדרה, ואני אומר למה אתה מציע הגדרות אחרות. אני מגדיר ניחוש כפעולה של גילוי הנעלם. אמרתי שזה רע. השאלה אם אני רק זה. האם אני רק חיה משוכללת, קוף מתוחכם, מחשב על, או שיש בי הכרה מוסרית. אם אני בעל הכרה מוסרית, אני אישיות. אם אני אישיות, אני בוחר בין טוב לרע. במילים אחרות, יש לי נשמה. אז השאלה אם אני נחש או נפש חיה. מצד האמת, אני שני. השאלה היא מה הצד הגובר. אפשר לבנות תרבות שלמה על יסוד ההנחה שהאדם הוא נחש, אפשר לבנות תרבות שלמה על יסוד ההנחה שהאדם הוא נפש. מה ההפרש הגימטרייתי בין נחש לבין נפש? חסד, נכון? 72, חסד, שזה היסוד של ההכרה המוסרית. התרבות המצרית העתיקה ראתה את השלטון של הנחש, ולכן העמידה במקום תפילין של ראש נחש, ואנחנו מעמידים במקום הנחש המצרי תפילין. כן? קווים ישרים המורים על ההכרה המוסרית. עד כאן ברור? טוב. אז על זה אומר בלעם, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. כן, בבקשה חכם יוסף.
בין הרפואה בצבא, יש את הסמל של הצבא ונחש סביבו.
זה עושה
מזה שזה לא טוב.
אתה אומר שבחיל הרפואה של הצבא יש את, אמרת את אחרי יש, לא אומרים את אחרי יש. יש הסמל של הצבא עם נחש כרוך סביבו. ואתה אומר שזה לא טוב. לא! זה סמל קדמון. כלומר, זה מקדמת דנה מקובל שהרפואה מסומלת בנחש. שני מקורות יכולים להיות לזה. הו, המטה של הרמס. הרמס היה אל הרופאים. אצל היוונים, והוא היה אוחז, ככה הם מציירים אותו, במטה, עם כנפיים, ושני נחשים כרוכים מסביב, ויש לזה מקבילה, להבדיל, אלפי הבדל מיליון, והיה אסור להגיד שיש קשר, עם נחש הנחושת של משה רבנו, שהוא היה על נס, והיה כל הנשוך, וראה אותו בחי. כי הנחש הוא לאו דווקא רע. הנחש הוא נתון טבעי. הטבע הוא לא טוב ולא רע, הוא לא אנטי מוסרי, הטבע הוא א-מוסרי, הוא מחוץ לשאלת המוסר. ולכן אתה יכול להשתמש בו לרעה או לטובה. לכן נחש בגמטריה משיח, יש גם נחש לקדושה. ונחשון בן עמינדב הוא נשיא מנתי יהודה. כן, בבקשה. אתה שואל אם יש לזה קשר לנחש של בראשית. התשובה לא, אין קשר. זה עצמו הנחש של בראשית. זה לא קשר, זה זה. כן? הרי מי הוא הנחש בבראשית? מה פתאום יצר רע? איפה יצר רע?
יש
גם דעה כזאת. לא. לא. בואו נסתכל מה שהתורה אומרת. כדי לדעת מה התורה אומרת, אנחנו צריכים לקרוא בתורה. התורה אומרת כך, והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם מילואים. מה זה ערום? חכם, נכון? כמו שכתוב, וחיביה הווה חכים מכל חיבת ברה דיעבד השם מילואים. אם כן, מהי החיה החכמה ביותר על פני כדור הארץ?
האדם.
אם כן, מי זה שמע הנחש הזה? זה האדם. זה השכל הטבעי של האדם. מה זה היצר הרע? המדרש אומר שיצר הרע היה רוכב על הנחש. הנחש עצמו טהור. זה גמרא מפורשת. ומה נחש שממית טהור, שרץ שאינו ממית, לא כל שכן שטהור. כלומר, הנחש הוא עצמו בסדר גמור, אל תבוא בטענות אל הנחש. אז מה זה היצר הרע שרוכב על הנחש? כלומר, להישמע לטבע, לשכל הטבעי, ולהגדיר את האדם כנתון תחת השלטון של השכל הטבעי, זה היצר הרע. לכן, כשמקצרים את החשיבה, אומרים בטעות, נחש זה יצר הרע. נחש הוא לא יצר הרע, נחש הוא הטבע. פרשטייסט? כן.
נגיד על
גחונך
תלך,
וכולי וכולי,
אם אתה
נדע
שזה השכל האנושי.
בוודאי. הרי מה הוא עושה? הוא הולך על גחונו, השכל האנושי. הוא יודע שהוא הולך על גחונו. הוא מפותל, הוא ארצי, והוא ממית.
לפני כן, מה
הוא
היה לפני כל הדברים האלה? איך היה
השכל? לפני כן, הוא היה על הרגליים. כלומר, לפני כן, הקשר עם האלוהות עבר באותה מידה דרך הטבע, כדרך שהוא עובר דרך הנשמה. כלומר, לפני כן, הנחש והנפש החיה היו באותו גובה. כן, נא להכיר, הנחש והנפש. אבל, אגב, הנפש עצמה התחלקה לשניים. איש, לא עושה אישה, איש. היחס אל האלוהות היה ישיר דרך הטבע, דרך הרגש, דרך השכל העליון.
זאת אומרת, החושים יכולים לקבל אלוהות במקום?
נכון. כיוון שקרה מה שקרה, נעשתה הטיה של 45 מעלות. מכאן ואילך, נחש, רגש, שכל. הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. ולכן, אם אני רוצה להכיר את האלוהות, אני צריך לעבור דרך הנשמה, לא דרך הטבע. מי שרוצה להכיר את האלוהות דרך הטבע, הוא בדרך כלל עובד אלילים. בסדר? כן, בבקשה.
אז בזמנים ההם הנחש, הפילוסוף היה אומר אותו דבר כמו החבר?
בדיוק, בדיוק. הפילוסוף והחבר אמרו אותו הדבר, באותם הימים. בשורש המציאות אותו הדבר. כן, מה אתה אומר? דבר. אתה.
כשאתה אומר שהנחש הוא החיה החכמה ביותר יותר מהדולפין והכל, אז זה כדרך סמל או שזה ממש אפשר לראות את זה במציאות?
אני לא אמרתי שהנחש הוא החיה החכמה ביותר. אני אמרתי שהאדם הוא החיה החכמה ביותר.
מבין בעלי החיים, אתה אומר שאתה אמר...
בעלי החיים אכפת לי בכלל.
אבל
שאתה נתנו
דוגמה שהוא יותר חכם
מהכל.
ומהדולפין. בתורה לא דובר, לא על הדולפין ולא על הנחש.
זה מה שאמרת?
לא.
אמרת שהוא חכם מהדולפין ומהקוף.
מי? מי חכם מהדולפין ומהקוף?
הנחש.
לא, מה פתאום? מי שחכם מהדולפין ומהקוף זה האדם. ולכן, כשהתורה אומרת שהנחש היה החכם מכולם, היא מתכוונת לאדם. בסדר? זה מה שאמרתי. בסדר. סוף סוף מישהו שואל. מה זאת אומרת לפרט קטן? הרבה פעמים אני בבוקר אני אומר שנת תשס"ח לפרט קטן, ואני אומר את זה בהדגשה, אני מניח שאם אף אחד לא שואל מה אני מתכוון, סימן שכולם יודעים מה זה לפרט קטן. נכון? אבל אני לא יודע, אני חשדן, אולי אני חושד בקשרים, אני לא בסדר, אבל אני חושד שאנשים לא יודעים מה זה לפרט קטן. אבל אתם מן הסתם יודעים, כיוון שלא שאלתם. מישהו פה שואל מה זאת אומרת לפרט קטן. אז מה זה לפרט קטן? למה לא שאלת? אם אתה לא יודע מה זה לפרט קטן, למה לא שאלת כשהתחלתי את השיעור ואמרתי שנת תפשין סמכת לפרט קטן? אבל למה לא שאלת? מה זה לפרט קטן? טוב, הם לא רוצים לענות לך. לפרט קטן הכוונה בלי האלפים. כשאומרים התשסח, כלומר הזכרתי את ההי, ההי זה האלפים, נכון? אז זה לפרט גדול, כמו שפורטים את כל השנים, כולל האלפים. כשאומרים תשין סמך ח' בלי לציין את האלפים, קוראים לזה לפרט קטן. ולכן אתם תראו הרבה פעמים בשערים של ספרים עתיקים, אחרי השנה כתוב שנת ישמחו השמיים לפק. מה זה לפק? לפרט קטן. זהו, כדי כי אתה הולך לעשות גמטריה של השנה, אז אומרים לך שזה לפרט קטן. זה הכל. וכשאומרים לפג, זה לפרט גדול. עכשיו שאלה הבאה, שהיא אולי פחות חשובה. אם הנחש הוא כוח השכל הטבעי שעליו רחב היצר הרע, אז מהו היצר הרע עצמו? והאם צריך ללמוד דברים שכליים שקשורים לטבע, כגון חשבון? טוב, שתי שאלות יש כאן. תשובה. היצר הרע זה המשקולת כלפי מטה. כלומר, זאת ההחלטה להכיר בעצמי כנחש בלבד. זה היצר הרע. כלומר, זה הוויתור על ההכרה של עצמי בתור אישיות עצמאית. זה היצר הרע. עכשיו, מה?
אז לפי שצרת את העניין הזה, שהנחש הוא הכי למטה, זה כאילו יש כוח גרביטציה, כוח
משיכה, והנחש... בדיוק. עכשיו, מה, האם צריך ללמוד דברים שכליים שקשורים לטבע כגון חשבון? אתה יודע, היה אחד מאבות הכנסייה הפרבוסלבית בקייב, שכחתי את השם שלו, הכנסייה של הרוסים. הוא אמר, מי שלומד גיאומטריה יורש גיהינם. מה? כן. עכשיו, למה הוא יורש גיהינם? הם היו נורא נורא מפוחדים ברוסיה, בתקופה שהסלאבים היו ממש חיות. פחדו מכל דבר שהוא מדע. אמרו, זה סותר את האמונה. אז אם אתה רוצה לאמץ את הדעות הפרבוסלביות, אתה מוזמן להתרחק מלימוד חשבון. אבל אם אתה רוצה להכיר את מי שאמר והיה העולם, אז עליך להכיר את העולם. וכמו שאמר פרנץ רוזנצוויג, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. כן, בבקשה, דבר.
הרב אמר שמי שמגלה את האלוקים דרך הטבע עובד עבודה זרה.
נכון.
לא רואים,
הוא חיל
לגן
החיון מברכים, אלפים,
על הקוף, על התוכי.
איוב אמר,
צריך, זה
אלוה. רואים שגם דרך הטבע אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא. אני חוזר על שאלתך היפה. אמרתי שמי שמגלה את השם דרך הטבע, הוא מגיע לעבודה זרה. והלו, יש לנו כל מיני ברכות. על בעלי חיים, על נופים וכדומה, אם כן גם דרך הטבע, אנחנו מגלים את השם.
גם הרמב״ם אומר להכיר
את השם דרך הטבע.
ומה המטרה? המטרה היא הטבע, המטרה היא להכיר את השם,
אם
המטרה
היא
להכיר את השם.
אתה רוצה לענות במקומי? תשובה. אם אני שמעתי על הקדוש ברוך הוא, אז אני יכול לגלות אותו גם דרך הטבע. אבל אם מעולם לא שמעתי עליו, הטבע מביא אותי לאלילות. על מה אני מתכוון? לפעמים אתה שומע אנשים שאומרים, הסתכלתי על הטבע וגיליתי את אלוהים. מכיר את הביטויים האלה? כן, National Geographic, פתחתי, אמרתי, וואו, יש אלוהים. כן?
כמו ביתר שם נצחת.
אבל מצד האמת, זה לא נכון. כי אתה כבר שמעת את מי ש... על מי שאתה צריך לחפש. כלומר, אלמלא שהמסורת הדתית דיברה על אלוהים, לא היית פוגש אותו בטבע.
אשיה.
כלומר, מכיוון שיש מסורת של ההתגלות, דרך היהדות, ודרך שלוחות של היהדות, שמספרים על זה שיש מי שאמר והיה העולם, אז אני נוטה, כשאני מסתכל על העולם, לגלות את מי שאמר והיה העולם. אבל, בכל התרבויות שבהן לא שמעו על עם ישראל, כשהסתכלו על הטבע, נהיו פנתאיסטים. כלומר, הפכו את הטבע לאלוהים. מובן? עכשיו, אנחנו, כיוון שאנחנו תלמידי משה רבנו, ממילא, אחרי ששמענו על הקדוש ברוך הוא, אנחנו גם מגלים אותו בגן החיות. מובן? הוא בקילימנג'רו. עכשיו, זה, איך לומר, הרמב״ם. גם הרמב״ם כותב בפרק ב' של הלכות יסודי התורה, פרק ב', שימו לב טוב טוב, הוא אומר בפרק ב', האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהבו ולראה אותו, שנאמר את השם, ואהבת את השם אלוהיך, ונאמר את השם אלוהיך תירא, וכיצד ידרך לאהבתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו הגדולים וכו'. איזה פרק זה?
ב',
הסימן שיש לפני כן פרק א', ומה נאמר בפרק א'? יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא המציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ, ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטת ימצאו, וכו' וכו' וכו'. וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר אנוכי השם אלוהיך. כלומר, מאיפה אני יודע על ריבוינו שלוילם? מאנוכי השם אלוהיך. אחר כך, פרק ב', האל הנכבד והנורא הזה, שהכרנו אותו בפרק א', עכשיו יש להתבונן במעשה, ואז אנחנו אוהבים אותו. אבל בלי זה, אני איש מדע ללא אמונה, אני לא נעשה מאמין בגלל הטבע. מובן? כן. אתה, שמה, כן, עם הכיפה.
אפשר לי, אם יש קשר בין זה שכתוב על הנחש על הערום, ואולי על המילה ארמומי, אם יצא אותו שלוש חוות, אין לו דברים שמחסים אותו. משהו
ארמומי
פנימי כזה, יש קשר בין
המילה ארמומי? בוודאי, יש קשר. בין ארמומי לבין עירום, לבין חכם, עורמה, וכל זה. אני בינה, אני חוכמה, שכנתי עורמה. יש, בוודאי קשר. דבר.
יש קשר, אני לא יכול לחזור הציטוט של המשפט הראשון, של
הפרק
הראשון של
הרמב״ם. נו, מה השאלה השנייה?
השאלה השנייה,
הנס רוזנשטיין, מי הוא היה? הנס, פרנקס. טוב. שאלתך הראשונה, האם אני יכול לחזור על הציטוט של הפרק הראשון בהלכות יסודי התורה? ובכן, אכן בהחלט, אני חושב שאני יכול לעמוד בזה. יסוד היסודות בעמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ימציא כל נמצא וכל הנמצא עם שמיים וארץ, ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטת ימצאו. אבל לומר את האמת, אני לא רואה צורך לעשות את החזרה הזאת, שהרי כיוון שאתה יודע שזה שם, אתה יכול בעצמך להסתכל. עכשיו, לגבי שאלתך על הנס רוזנצוויג, מי הוא היה, אינני יודע כלל וכלל. מה? על פרנס רוזנצוויג, אבל הוא לא שאל על פרנס, הוא שאל על הנס. הנס רוזנצוויג, אני לא יודע מי הוא היה. מה? אח שלו? אתה רוצה לדעת מי זה? אז זו שאלה שלישית. אתה רוצה לדעת מי היה פרנס רוזנצוויג? פרנס רוזנצוויג היה יהודי מגרמניה בתחילת המאה ה-20. היה יהודי מגרמניה בתחילת המאה ה-20 שהיה משכיל ביותר והחליט להתנצר. למה הוא החליט להתנצר? לא מסיבות של אמונה בנצרות, אלא מתוך אמונה בגרמניותו. זאת אומרת, הוא הבין שאנחנו חלק מ... תרבות כללית רחבה שהיא ביסודה נוצרית, אז למה לא להתמזג עם האווירה הכוללת? אמר, אבל לפני שהוא מתנצר הוא יעשה יום כיפור אחד אחרון. עשה יום כיפור, אמר, וואלה, אני נשאר יהודי. כתב ספר שלם בשם כוכב הגאולה, די סטאר פון הרלוזיונג, משהו כזה, ששם הוא מסביר את שיטתו. אוקיי?
שאלה,
לא, לא, שיטתו היהודית, אם כי הוא טוען שמה שהוא אומר זה פילוסופיה טהורה ללא שום קשר ליהדות, רק באופן מקרי זה בדיוק מגיע למסקנות של היהדות. אשרי המאמין, הוא אפילו כתב תרגום לספר בראשית יחד עם מרטין בובר, הוא הלך והתקרב יותר ויותר לקיום המצוות, ומת בשנות ה-40, משהו כזה, כשהוא היה כבר משותק. היה יהודי מעניין, חשוב הייתי אומר. כן, בבקשה. סליחה, לא, 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 לא. לא הבנתי, האם לפני החטא, הטבע באותה רמה של הנשמה, או של השכל, או זה אותו הדבר, וכן מהמקום הרגש. הטבע והשכל אותו הדבר, מקום הרגש זה חלק מהנפש החיה, ואני מציע שתשמע את השיעורים שהעברתי על ספר, על פרשת בראשית. יישר כוח לכבוד הרב שיודע להעביר את השיעור בחוכמה וגם בצורה מצחיקה ומהנה. אני לא יודע עם איזה חלק להזדהות. טוב, בבקשה. אתה מצטט כאן מדרש שאני לא מכיר. אתה מצטט מדרש שאני לא מכיר, אתה טוען שבמדרש כתוב שאברהם אבינו התכיר את הקדוש ברוך הוא על ידי הטבע. במדרש שלי לא כתוב כזה דבר, במדרש שלי כתוב משהו אחר. כתוב שאברהם מסתכל על השמש, חשב שזה אלוהים. ראה שמש שוקעת, ראה את הירח. כלומר, ירח אלוהים. ראה את העננים מכסים את הירח, אמר העננים אלוהים. ראה את הרוח מפזרת את העננים, אמר הרוח אלוהים. הסתכל בקרבו, ראה שיש בו רוח. נשאר נבוך. ואמר, אפשר בירה זו, ולא מנהיג. אם כן הגיע לספק. הציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. כלומר, מה שעשה אברהם, הוא הניח מקום ריק בתוך ההכרה שלו, מקום שבו יכולה ההתגלות להופיע. אבל אברהם לא אמר, אם כן יש אלוהים. כן, אברהם לא ברא את האלוהים שלו. כן. בבקשה.
זכורה, האנוש גילה את האלוהות.
למרות שמהרמב"ם הלכות עבודה זרה קצת משמע כדבריך. אבל לשון המדרש לא כך. כן.
אנוש, הוא מחבר דרך הטבע?
אנוש? אנוש זה משהו אחר. אנוש שכח, זה משהו אחר. אנוש שכח את ריבונו של עולם. זה המשמעות של המילה אנוש, אגב, בעברית. אנוש, זה כנראה, אני שוכח. בסדר? טוב. אז אני מציע שנמשיך. התחלנו אם כן להבין את המחצית הראשונה של הפסוק. כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. מסבירים חז"ל מה פירוש הדבר. מה? מה מחצית השנייה של הפסוק?
הראשונה.
הוא אומר שהתרבות של עם ישראל איננה בנויה על הנחש, אלא היא בנויה על המוסר. לכן, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל. איפה יש כן נחש? במצרים. בסדר? קולה כנחש ילך, אמר ירמיהו על מצרים. לכן, מצרים הייתה בית עבדים בכל מלוא מובן המילה. כלומר, הרעיון של חירות לא היה קיים בעולמם המנטלי של המצרים. מובן?
בכיוון של בחירה?
כן, אין בחירה, וגם כוחות הטבע הם העיקר. אני צריך להבין, במצרים כולם היו עבדים. העבדים היו עבדים. האדונים היו עבדים לפרעו. פרעו היה עבד לאילים. והאילים היו עבדים לטבע. אם כך, זאת מערכת סגורה ללא אפשרות של שינוי. אבל אנחנו כעת לא נאריך בעניינה של מצרים הקדומה, כיוון שזה ימנע מאיתנו להתקדם בפרשה. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. אומרים חז"ל, מובא כאן ברש"י. אה טוב, נגיד זה בשפה של המדרש, לא של רש"י. עתידים ישראל שתהיה מחיצתם לפנים ממלאכי השרת. כך שכשהמלאכים ירצו לדעת מה השם אומר, הם יפנו אל ישראל לשאול. כן? יאמר ליעקב לישראל מה פעל אל. ומי ישאל מה פעל אל? המלאכים ישאלו. עכשיו זה מובן למה. כי המלאך הוא איזה מין שכלול מערכתי, אפשר לומר טכני, של העולם הרוחני. כמו שישנן מערכות בעולם החומרי הפיזי, יש גם מערכות בעולם הרוחני. זו תפיסה מערכתית, מכנית, לעומת ישראל, שם האדם. והאדם הוא אישיות חופשית למעלה מן המערכות. נחלקו רבותינו, הרמב״ם ורבנו סעדיה גאון, האם האדם עליון מן המלאכים, או שמה המלאכים עליונים מן האדם. רבנו סעדיה, בספרו אמונות ודעות, אומר שהאדם עליון מן המלאכים. ודבריו נתמכים בדברי חז"ל פה ושם. הרמב״ם בספרו מורה הנבוכים אומר שלא ייתכן כלל וכלל להעלות על הדעת שהג'וק הקטן שהיא כזה, האדם, יהיה לו מעלה על פני המלאכים, וכי יעלה על הדעת דבר כזה. הלא השגתם של המלאכים היא עליונה מהשגת האדם. לכן אומר הרמב״ם, ההפך. מה האמת? רבנו נחמן מברסלב, בספר ניקוטי מוהר"ן, חלק שני, תורה א', אומר שעתידין ישראל להיות למעלה מן המלאכים. כלומר, נקודת המוצא היא כמו רב סעדיה גאון, כמו הרמב״ם, ונקודת ההגעה כמו רבנו סעדיה. בסדר? כלומר, זה משהו דינמי. אוי, באמת. טוב, בעברת השיעור, החוכמה זה הקודש, והמצחיקה והמענה זה הקודשים, וסך הכל יוצא מכך שכבוד הרב מעביר את השיעור בדרגת קודש קודשים. וואלה. חט חטים קוראים לזה. וואלה. תגיד לי הרבה דברים כאלה, אני אוהב לשמוע. כן, מה אתה אומר?
למה כתוב יעקב וישראל?
למה כתוב יעקב וישראל? כן, הבנתי את השאלה. אתה שואל מדוע כתוב ליעקב ולישראל. תגיד בעצמך את התשובה. מתחיל כיעקב, מסיים כישראל. מקטנות לגדלות.
אז דווקא הם צופים על ישורון.
נכון.
למה על המלאכים ועל האדם, מי שיותר עליון ומי שיותר קרוב לשם יתברך?
מה השאלה?
מה עומד מאחורי ההגדרה העליון?
אני לא מבין את שאלתך.
אמרנו מי יותר עליון, המלאך או האדם?
נכון, זה אני יודע שזה מה שאמרנו, אבל מה השאלה?
איזה מימד, זה מובן רוחני?
אתה שואל באיזה מובן עליונות. מה זאת אומרת? מה זה יכול להיות? בממד פיזי? כלומר, אתה שואל, האם זה בממד הרוחני?
אולי יש עוד ממדים, אני שואל מה זה אומר עליון. מה הקריטריון לעליונות?
זאת שאלה טובה. מהו הקריטריון של העליונות? מה נקרא עליון? כי לכאורה, על מה הם מדברים? למשל, הרמב״ם אומר שהמלאך הוא עליון מן האדם, כי הוא חכם יותר, יודע את השם יותר. רבנו סעדיה אומר שהאדם עליון יותר בגלל שהוא בעל בחירה. אצל הרמב״ם זה שהאדם הוא בעל בחירה זאת לא מעלה, זה דווקא חיסרון. אז זה הכל עניין של הערכה, של קריטריונים, בסופו של דבר. כן.
אבל ברמה מסוימת אנחנו יוצרים את המלאכים, אז איך מה שאנחנו יוצרים הוא יכול להיות
יותר... אנחנו יוצרים את המלאכים?
אני קראתי בסבא
סבא
שאם אדם עושה מצוות או
מעשים מסוימים... מה שקראת שאנחנו מייצרים מלאכים זה לא המלאכים. זה מלאכון צ'יקים. יש דרגות דרגות של מלאכים. הלאה. הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. זה שיר בפלסטיני בבית ספר בעזה. כן. אבל אין הכוונה חלילה שאנחנו רוצים לשתות דם, אלא כמו שהארי שותה דם כשהוא אוכל את הטרף, כך ישראל הוא כלב יקום, כארי יתנסה. כלומר שיש לנו התנסות על פני הנפילות. אני אסביר למה הכוונה. ההיסטוריה היא דבר, הייתי אומר, מדכא. כי ככל שהזמן עובר, יש יותר ויותר בליה. מה שהיה לא ישוב לעולם. אם כן, העולם הוא אכזבה מתמדת. אנחנו בונים משהו, בסוף נעלם. נכון? זאת צורת החיים של אומות העולם. איך אמר הפילוסוף פול ולרי? התרבויות יודעות שהן בנות תמותה. הן הולכות ונעלמות. קדם לו דוד המלך, שאמר בספר תהילים, ולא אמרו העוברים ברכת השם עליכם. מי זה העוברים? אמרו חז"ל, אלו אומות העולם שעוברים מן העולם. אז אם כך, ההיסטוריה היא פסימית. אין פלא אם כן, שאומות העולם מונים את השנים שלהם מחודש תשרי, שהוא החודש של הסתיו, של הבליה. בשבילם ההיסטוריה היא סתיו מתמשך. ואילו עם ישראל יודע על עצמו שהוא נצחי, כיוון שאנחנו יודעים על עצמנו שאנחנו נצחיים, עבורנו ההיסטוריה היא אביב מתמיד. כלומר, אנחנו כל הזמן קונים חוויות קיום חדשות, ללא חשש מן הבליה. אלא להפך, זאת העשרה מתמדת. לכן הזמן עבורנו הוא החודש. החודש הזה לכם, ראש חודשים, מה ההתחדשות המתמדת? אז זה מה שנקרא, הנעם כלבי יקום וכארי יתנסה. הוא מתנסה על פני הנפילות של ההיסטוריה. האם יהודים שבחוץ לארץ כעת הם בדרגת יעקב, ואלו שבארץ ישראל בדרגת ישראל, או שמשעה שחזר עם ישראל לארצו, כל פרטי האומה באשר הם, הם בדרגת ישראל? יש גם בחינה כזאת וגם בחינה כזאת. כבוד הרב שלום, אם הנחש הוא הטבע כדבריך, והגמל הוא הכוח המדמה, לפי מורה נבוכים חלק ב' למד, מה היחס בין הנחש לגמל? כתוב במדרש שהנחש היה גדול כגמל. נכון? מה כתוב? שהגדול כמו גמל, ועליו היה רוכב היצר הרע. מדרש שמובא גם במורה נבוכים.
זה יוצר קושי, מה היה גודלו של הגמל אז?
לפי זה, מה היה גודלו של הגמל אז?
זה דבר כמו הנחש.
מה?
זה דבר כמו הנחש.
כמו הנחש, כן. כלומר, הגמל היה, אם, לא, בעצם הגמל היה הנחש. לכן האדמה שהייתה מתחת לנחש הייתה שרה ואומרת אשירה על השם כי גמל עליי. אבל הכוונה של המדרש שאתה מבין שהכוח המדמה הוא המטעה את האדם לסבור שהוא טבע בלבד. בסדר? טוב. ויומר בלק אל בלעם, גם קוב לא תיקובנו, גם ברך לא תברכנו. ויאמר בלעם ויאמר אל בלק, הלא דיברתי אליך לאמור, כל אשר ידבר השם אותו אעשה. ויאמר בלק אל בלעם, לך נא אקחך אל מקום אחר, אולי יישר בעיני האלוהים וקבותו לי משם. ויקח בלק אל בלעם ראש הפעור הנשקף על פני הישימון. כן, מה אתה רוצה?
סיפור איזה מסכמות, פעם בלק, פעם נשמע זה לא הולך, פעם שנייה זה לא הולך, עוד פעם ועוד פעם, לא מסיק שזה לא עובד. אבל כל פעם הוא רואה שרוצה להזיק, זה יוצא לטובה, רוצה להזיק, יוצא לטובה, לא... זה יכול להיות מאוד מוזר. עוד ניסיון, עוד ניסיון, עוד ניסיון.
השאלה שלך היא, איך בלק לא מבין משני הפעמים הראשונות? ניסה פעם אחת לקלל, יצא מברך. עוד פעם שנייה מקלל, מברך. אז מה לו שהוא לוקח אותו למקום שלישי? עד כאן שאלתך. תשובה, כי זה מקום אחר. כלומר,
משנה מקום, משנה מזל. זאת אומרת, הוא מחפש מהו ההיבט באומה הישראלית שהוא פגיע.
אז למה הוא עוצר? אז אם זה ככה, אולי צריך לבוא בפעמים הקודמות בטענה. כי הוא בעצם לקח אותו כמו רופא, והרופא אומר, שמה, בדיאגנוז השאירו,
במקרה
הזה פה אין בעיה.
נכון.
זו.
לכן הוא בא בטענות. אלא הוא אומר, למה עשית את זה? הוא אומר, אלוהים שם בפי. טוב, בסדר, אז ננסה שם. אולי ישר בעיני האלוהים. מה יש שם בבעל פאור? כן, ראש הפאור. הוא מחפש שם את הנקודה של החולשה של עם ישראל, שהיא מתגלה, אגב התגלתה ממש אחרי זה בבעל פאור באמת. מה משך את עם ישראל לבעל פאור? הכוללות. כלומר, בבעל פאור חיפשו בני ישראל כיצד לגלות את האלוהי בכל מצב, בכל הממדים האפשריים של המציאות. אז מצאו את זה שם. לפי הגמרא שאומרת אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, נראה שלפי דעת חז"ל מדרגת המלאכים עולה על זאת של בני אדם כדעת הרמב״ם. איך רבנו סעדיה גאון יסתדר עם מאמר חז"ל זה? תודה ובוקר טוב לרבנו לכל תלמידיו על פני תבל. אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, זה בגלל שבני אדם מעריכים את המלאכים יותר. אבל מה הקדוש ברוך הוא מעריך? הוא מעריך את האדם יותר מן המלאכים, שנאמר, אם את משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי, וגם תשמור את חצריי, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. זאת אומרת שהאדם מתהלך איפה שהמלאכים עומדים. גם תנסה פעם, ואיך תסתדר עם מאמר חז"ל שאומר, אם דומה הרב למלאך השם צבאות תורה ידרשו, ואם לאו לא ידרשו. משמע שאתה רוצה לדמות את הרב למה שגדול ממנו, כלומר המלאך גדול מן הרב. הנה, איך רבנו סעדיה גאון יסתדר עם המאמר הזה, אה? כן, מה אתה אומר? כן, אתה.
למה בכלל בכל זה יש כפילות לשון? יעקב
וישראל, נגיד... למה הסגנון הוא של כפילות? זה דרכה של שירה. השירה המקראית בנויה ככה: בסודם אל תבוא נפשי, מקהלם אל תחת כבודי, כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור. יעידן כנחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח. וזה דרכה של השירה בכל מקום כמעט בתנ"ך. ובזה יש מחלוקת בסיסית בין הרד"ק לבין המלבין. הרד"ק אומר שכל מקום שיש כפילות, כי זה דרכה של שירה, כפל העניין בדרכים שונות. ואילו המלבים טוען שאין דבר כזה, בכל מקום שהכתוב כפול הוא אומר משהו אחר. בסדר? כן.
אבל אם המלאכים הם רק מהווים קישור בין העולם הזה לעולמות גבוהים יותר, או שיש להם חוץ מהעולם הזה עוד תפקידים מלבד התקשרות לעולם הזה?
אתה שואל מהם תפקידי המלאכים. והתשובה היא ששאלה זו היא מחוץ לנושא של השיעור, ולכן לא תזכה ליחס, לצערי הרב. כן.
בלעם בפסוק כתבר אומר כל אשר ידבר השם עוד לא עשה, ואז ברק אומר אולי ישר בין האלוהים, מה ההבדל בין זה לזה?
כלומר, כשאתה שואל למה בפסוק כתב בלעם אומר כל אשר ידבר השם, ואילו בפסוק כתב בלק אומר ישר בין האלוהים, שתי תשובות בדבר. א', בלעם רוצה לדבר עם השם, בלק יודע שהוא מדבר רק עם אלוהים. זה דבר אחד. דבר נוסף, יכול להיות שבלק מבין שבעיני השם אין סיכוי, אבל בעיני האלוהים יש סיכוי. כלומר, עיני האלוהים זה כבר בפירוד. בעולם הפירוד יש מקום לזה ומקום לזה. כן.
רציתי
לבקש
את השאלה שלי יותר. לא התכוונתי לשאול את זה בשביל להבין משהו יותר עמוק יותר. זאת אומרת, אם המלאכים תפקידם הוא רק לגשר בין האדם לאלוקות, אז לכאורה מתמורו בשביל האדם ומתחת לאדם.
אני מבין. אז זה שייך לדיון בין רבנו סעדיה לבין הרמב״ם.
שזה לא
הנושא של השיעור. ויקח בלק את בלעם ראש הפאור הנשקף על פני שמעון, ואומר בלעם אל בלק, בני לי בזה שבעה מזבחות, וכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. ויעס בלק כאשר אמר בלעם, ויעל פר ועיל במזבח. אז כלומר, מה יש בבעל פאור, בראש הפאור? ראש הפאור זה המקום של החולשה הישראלית. מדוע יש חולשה? בגלל שמכיוון שעם ישראל מנסה לגלות את הקדושה בכל מקום, אז הוא מגלה אותו גם בשפלות, וזה מה שמפיל אותו. זה הניסיון, אם כן, השלישי של בלק. כן.
אבל הם נופלים אחר כך בבעל פאור.
אם הם נופלים אחר כך בבעל פאור, סימן שכבר עכשיו הם עשויים ליפול בבעל פאור. הוא חש את זה. כבוד הרב, שלום. כעת הבנתי מדוע בחרו בגמל לדמות את הנחש במובן של תינוק שנגמל, כי גמול עלי אמו. ואז הוא כביכול עומד בפני עצמו. יפה מאוד. הרואה גמל בחלום, מה אומרת הגמרא? נגזרה עליו מיטה, וניצל ממנה, שנאמר, ואנוכי העלך גם עלו. יאללה? משחקי מילים בחלום. כן. ויקח, לא, ספר, ויה, בלעם, כי טוב בעיני השם לברך את ישראל, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, וישת אל המדבר פניו. וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותהי עליו רוח אלוהים. מה קרה פה? כלומר, יש קודם כל איזו השתנות, שינוי שמתרחש בתוך בלעם, בזכות המפגש עם ישראל. וירא את ישראל שוכן לשבטיו. מה הוא לא ראה? הוא לא ראה את התורה, הוא ראה את העם. משמע שהמפגש עם האומה זה עצמו מפגש עם הקודש. זה דבר אחד. דבר נוסף, הוא ראה את ישראל שוכן לשבטיו, אבל הוא לא ראה מה מתרחש בתוך אהולי ישראל. כלומר, הוא לא ראה את הצרות. כלומר, אם אתה רואה, אם אתה בתוך המחנה, אתה רואה, יש בעיה פה, יש בעיה שם, עוד בעיה כאן. אבל אם אתה רואה מגבוה, כל הפגמים כולם הופכים להיות חלק מההרמוניה הכללית. כדברי הרב קוק בספרו הקדוש אורות בעמוד קמ"ט, נכון? אהבתנו הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו, איפה זה? הנה. מה שלמדנו אתמול בשיעור על העין הטובה במסגרת יום העיון וגם שבוע שעבר. כלומר שאנחנו חוזרים על אותם הדברים כל הזמן. שתי סיבות בדבר. הרב צבי יהודה פעם אמר לרב אבי שוורץ, וכי אינך יודע שצריך לחזור על היסודות אפילו 1,000 פעמים? כי גם כשחוזרים 1,000 פעמים על היסודות זה לא עוזר. לפחות 1,000 פעמים. דבר נוסף, אמרה לי פעם פילוסופית אחת, מי שחוזר כל הזמן על אותו הדבר זה סימן שיש לו מה לומר. וכך אמר לי גם ידידי פרופסור אלצהיימר, לא זוכר מתי. טוב, האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. אבל איננו מוצאים את עצמיותה, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום. כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. אז מה זה כולך יפה? אם אני אסתכל רק על חלק ממך, יש פה מום, יש פה מום, עוד מום, עוד מום. אבל המכלול יפה.
אז מה יש לבקר? המומים הם חלק מהיצירה, אז מה יש לבקר?
מה יש לבקר? כשאתה מתקרב אל הפינה, אז אתה אומר יש פה ביקורת. אבל כשאתה מסתכל מגבוה, אין ביקורת.
זה מה שהוא נסח פה, אם אני מבין נכון. זה לא ימנע מאיתנו לבקר, זאת אומרת שיש מקום לביקורת.
לא יודע שיש מקום לביקורת, כי לא תמיד אתה בנקודת המבט העליונה, וזה גם לא טוב שכל הזמן תהיה בנקודת המבט העליונה. לא הצלחתי לרדת לסוף דעתו של הרב, באביו כקושיה על שאלתי את המאמר עם דומה הרב למלאך השם, שמקשה על דעת רסג. ולא זאת בדיוק הייתה השאלה שלי. אה, נכון. אתה צודק. הבאתי עוד מאמר שהולך בכיוון שלך. טוב, אנחנו נמצא מאמר חז"ל הפוך. נמצא לך, יש כל מיני מאמרים שמשמע הפוך. טוב, איפה אנחנו? וייסה משלו ויומה נאום בלעם בנו בעור ונאום הגבר שתום העין. מה זה שתום עין?
סגור.
סגור עם סתום העין. מה זה שתום? שאינו פתוחה. שכה הוא רואה. יש את זה בין שתום לסתום. יש אפילו בגלל זה ביטוי שנקרא שסתום. מה זה שסתום? משהו שלפעמים פתוח, לפעמים סגור. אתה שואל, תגיד, הווינקר שלי פועל? עובד, לא עובד, עובד, לא עובד. יש דעות כאלה, ויש, כן, רש"י מביא, ואמר שתום העין ולא שתום העיניים, למדנו שסומה באחת מעיניו היה. נאום שומע עם ראל, אשר מחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים. רק שנופל, עיניו נפתחות. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, כנחלים נטיו כגנות עלי נהר, כאהלים נטע שם, כארזים עלי מים, יזל מים מדלייו וזרעו במים רבים, וירום מאגג מלכו ותנסה מלכותו, אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו, יאכל גויים צריו ועצמותיהם יגרם, לחיציו ימחץ, קרע שכב, כארי וכלבי, מי יקימנו? מברכך ברוך, ועורריך ארור. מה הוא ראה כאן, אם כן? את הנצחיות של האומה. עד עכשיו הוא ראה את שורש האומה במחזה הראשון, מראש צורים, מגבעות. מה הוא ראה את הראשית? אחר כך הוא ראה את ההתגברות של עם ישראל על מכשולי ההיסטוריה. כלומר, הוא ראה את האמצע. ועכשיו הוא רואה את האחרית. מהי האחרית? הנצחיות. כן? שלוש בחינות באומה. איך אנחנו רואים שהוא רואה את הנצחיות? כל הביטויים שיש כאן הם ביטויים של המשכת החיים. בסדר? מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מהם האוהלים והמשכנות? אמרו חז"ל, המקדשים. מה אתה אומר? כלומר, לפני כן, בשתי המחזות הראשונים, בלעם נקרא אליו האלוהים. כלומר, יש לו פגישה מקרית, לא עצמית. כלומר, זה כאילו שמישהו מדבר לידך, ומתוך מה שהוא מדבר אתה שומע את כוונתו. לא שהוא דיבר אליך. מה שאין כן כאן, שהדיבור פונה אליו. ואתי עליו רוח אלוהים.
בגלל שהוא נפגש עם ישראל?
כן, כיוון שהוא נפגש עם ישראל, אז הוא עלה במדרגתו. ומה הוא רואה? הוא רואה את הנצח, כן? את פסוק ד' לא הבנת. בוא נקרא אותו. נאום. נאום הכוונה דיבור. שומע אמרי אל. מי ששומע את מה שהאל אומר. עד כאן זה ברור? אשר, אשר זה מילית שימוש, מחזה שדאי יחזה, הוא רואה את מה ששדאי מראה לו. שדאי זה שם של הקדוש ברוך הוא. עד כאן ברור? נופל, הכוונה ההפך מעומד, כלומר הוא עובר למצב שכיבה באופן מהיר, נקרא נופל. הוא גלוי העיניים. אז למה לא אמרת שהוא לא הבנת את שתי המילים האחרונות? מה זה? ארבע מילים אחרונות. יחזה, נופל, גלוי עיניים. יחזה הכוונה רואה. בסדר? וזה שייך להמשך הקטע הקודם של המשפט. מחזה שדה יחזה. פסיק. נופל וגלוי עיניים. הכוונה שדרך ההתגלות אצלו הייתה על ידי נפילה. זאת הייתה הטכניקה שלו. היה נופל ואז היה מתגלה אליו השם.
נופל ממש?
נופל ממש. ואני אסביר למה. למה הנפילה היא אצלו הדרך להתגלות? להתגלות הבורא.
כי... לארץ?
כן, הוא שוכב לארץ. לא, הוא מבטל את עצמו. זאת עבודה של ביטול.
יש לזה קשר לדיסק גלוי עיניים?
זה, יש קשר מה?
לדיסק גלוי עיניים.
לדיסק גלוי עיניים. מה זה הדיסק גלוי עיניים?
של מיר
מה? מיר אריאל. נראה לי שלא, מסיבה פשוטה. הפסוק הזה נכתב לפני שבכלל הדיסקים הומצאו. קל וחומר הדיסק של מיר אריאל. ולכן אני לא חושב שיש קשר בין הפסוק לבין הדיסק, וכל זאת מתוך הנחה שמן הסתם כששאלת התכוונת ברצינות לשאול, ולכן אין לי ברירה אלא לענות לפי מדרגת שאלתך. אם כן, הוא מתחיל כאן, מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, הלא הם המקדשים שבהם בא לידי ביטוי הנצח. טוב, זה דורש שנרחיב, והגיע הזמן סיום השיעור, ולכן לא נוכל כעת להתייחס, נמשיך בפעם הבאה בעזרת השם יתברך. כל טוב.